בוקר טוב לכולם. כמו שפרופסור רגוביץ' אמר, אנחנו נתחיל דווקא מהחלק המתקדם יותר של המחלה, ואחרי זה נחזור לסדר המקורי. אני אדבר איתכם קצת באמת על חידושים וטיפולים וחולים שכבר המחלה שלהם התפשטה. בעשור האחרון, אתם תראו תכף, יש הרבה מאוד התפתחויות, ואני טיפלתי בחולים גם לפני 15 שנה. אני יכול להגיד לכם ש... זה עולם אחר לגמרי, ואתם תראו את זה עכשיו. מאוד מאוד אופטימי מבחינתנו, כמובן שיש עוד הרבה מאוד לאן להתקדם, אבל אנחנו ללא ספק נמצאים בעידן אחר מבחינת הטיפול במטופלים עם המחלה המתקדמת. והשקופית הזאת היא שקופית שאני רוצה שתתרכזו ברגע, כי אתם תראו את הגרף הזה עוד כמה וכמה פעמים בהמשך ההרצאה, שזה נותן לכם איזושהי הסתכלות יותר... ממעוף הציפור על המהלך של המחלה בהקשר של הטיימליין שלו או הזמנים, הנקודות זמן השונות במחלה, ואתם יכולים לראות שמצד שמאל, שזה איפה שבדרך כלל מאובחנים ומטופלים, ואנחנו מדברים בדרך כלל על מחלה מקומית, ועל זה ידברו אתכם בהרצאות הבאות, זה השלב שבו, בוא נאמר, 85% המטופלים פחות יותר מאובחנים, רק 15% המטופלים מאובחנים בשלב הכבר קצת יותר מתקדם, בשלב שהמחלה התפשטה, וחלק גדול המטופלים בשלב המוקדם, תסתכלו, הקו הכחול הלולייני הזה, זה בעצם קצת מייצג את הערכים של PSA בשלבים שונים של המחלה, כי זה מרקר שאנחנו אוהבים להשתמש בו כמרקר עזר להערכת התקדמות מחלה, נסיגת מחלה וכו' וכו'. אתם יכולים לראות שבשלבים הראשונים, אם אנחנו מסתכלים בחלק השמאלי, יש לנו את הקטע המוקדם, ובאמת שם האופציות הטיפוליות שדברו עליהן בהמשך, זה ניתוחים, זה הקרנות, זה טיפולים ממוקמים שהכוונה שם לרפא. ברגע שהמחלה מתקדמת, אנחנו כבר פחות מדברים על ריפוי, אבל אנחנו בהחלט מדברים על שלבי מחלה שבהם אפשר בעזרת טיפולים, שהיום יש טיפולים מאוד מאוד טובים, לשמור עליכם גם במצב כללי טוב, במצב תפקודי טוב, להאריך חיים בצורה משמעותית. וחלק גדול מהמטופלים שכבר נמצאים בשלבים הקצת יותר מתקדמים, הרבה פעמים אני אומר להם שרוב הסיכויים שעדיין המחלה זה לא מה שיגרום לסיום חייהם, ולנסות להרגיע אותם שבסך הכל מדובר במחלה כרונית, זה כמובן מאוד מאוד משתנה בין אדם לאדם. הטיימליין שאתם מסתכלים פה בשקופית הזאת, הוא מאוד מאוד שונה בין בן אדם לבן אדם, יש אנשים שזה לוקח באמת עשרות שנים, יש אנשים שזה המחלה יותר אגרסיבית, אבל בסופו של דבר העקרונות הן עקרונות די דומים, ולכן אני מראה לכם את זה בצורה כזאת. ותמיד כשמדברים על מחלה גרורתית, אז חייבים דבר ראשון להזכיר את האיש בתמונה, צ'ארלס היגינס, חתן פרס נובל לרפואה, שקיבל את זה נדמה לי בשנת 1966, והוא בעצם הראשון שחיבר בין המחלה לבין הפיזיולוגיה ההורמונלית שלנו, של הגברים, הקשר בין טסטוסטרון לבין המחלה. הטסטוסטרון, תכף אני אראה לכם שקופית, זה בעצם המרכיב או הדלק המרכזי למחלה, להתקדמות המחלה, והוא למעשה הראשון שגילה שברגע שעושים סירוס, במקרה שלו, אני מדבר על שנות ה-30 של המאה הקודמת, סירוס כירורגי, היום כבר אנחנו לא עושים כמעט סירוסים כירורגיים, וסירוס הכוונה להוריד את רמת הטסטוסטרון לרמה בלתי מדידה בדם. הוא ראה למעשה תגובה יוצאת מן הכלל אצל הרבה מאוד מטופלים שהגיעו אליו בשלב מאוד מתקדם של מחלה. אז עוד לא היו יותר מדי אפשרויות להאריך כיף מחלה וכו' וכו'. האנשים היו באים בשלב מאוד מתקדם, כאבים חזקים. הוא עשה את הפרוצדורה הזאת, לא ניכנס איך הוא הגיע לרעיון הזה, אבל זה סיפור בפני עצמו מאוד מאוד מעניין. והוא ראה שב-80% מהמקרים באמת המטופלים מאוד מאוד משתפרים, אבל אצל כולם, אצל כל אלה שהשתפרו, ודרך אגב, אז זה היה הישג מדהים, זאת אומרת, למעשה לאורך שנים מאוד ארוכות, כמעט אף טיפול תרופתי כזה או אחר, או טיפול ביולוגי כזה או אחר, הביאו כאלה הישגים בהצלחה טיפולית למטופלים. אבל מה שגם אפשר היה לראות זה שכמעט כל המטופלים באיזשהו שלב המחלה מתקדמת, היא מתגברת על הסירוס, והמחלה נהיית עמידה, וזה השלב שהוא עמיד לסירוס, ולכן המושגים האלה מאוד מאוד חשובים להבין. יש שלב שהוא רגיש לסירוס, נדבר עליו, יש שלב שהוא עמיד לסירוס, שהוא שלב יותר מתקדם של המחלה, ולשם פותחו הרבה מאוד טיפולים חדשים, ואתם תראו אותם אחד לאחד. אז רק בכל טיפה יותר להבין את הפיזיולוגיה, הנורמלית בגוף שלנו, בעצם כל המשק ההורמונלי שלנו מתחיל מהראש, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, אז גם כאן יש איזשהו אזור מסוים במוח, ההיפותלמוס שיודע להפריש איזשהו פפטיד שנקשר לרצפטורים בבלוטת יותרת המוח, משם הבלוטה הזאת מפרישה עוד כמה, עוד שני חלבונים שהם גם מאוד מאוד רלוונטיים, כל המסלול הזה גם מאוד מאוד רלוונטי במחזור העמי, במחזור של האישה. החומרים האלה מגיעים לאשכים, ושם האשכים מגיבים למסלול הזה בהפרשה של טסטוסטרון, שמספק הרבה מאוד רקמות בגוף, כולל ההרמונית. ובהרמונית, לעומת רקמות אחרות, גם זה איזשהו דרייבר ליצירה או להתקדמות של מחלת הסרטן. כמו שאמרתי, הטיפול הראשון היה להוריד את האשכים, אבל בהמשך פותחו תרופות ספציפיות שמקבלים אותן בזריקות. הזריקות האלה שאתם מקבלים פעם בחודש, או פעם בשלושה חודשים, או פעם בחצי שנה, למי שמקבל פה. ומה שהם בעצם עושים, הם בעצם מחכים את הניתוח הכירורגי שבו מורידים את האשכים, ומורידים את רמת הטסטוסטרון בצורה כימית. אני מדבר על הזולדקס ועל הסופרפקט ועל הדקאפפטיד, ויש תרופה חדשה שנקראת פירמגון, שעושה את זה במנגנון קצת אחר ומאפשרת ירידה של הטסטוסטרון תוך יום. הזריקות האלה גורמות לירידה של הטסטוסטרון תוך חודש, וזאת הסיבה שמוסיפים עוד תרופה בחודש הראשון, תרופה שנקראת קזודקס או ביקלוטמייד. התרופה הזאת היא בעצם נותנים אותה תמיד בחודש הראשון בשביל שבזמן שהטסטוסטרון לא ירד לאפס, אז תהיה איזושהי הגנה על התאים הסרטנים שלא ימשיכו לגדול ולצמוח. וזה הטיפול הסטנדרטי שנותנים אותו לאורך שנים ארוכות למטופלים שהם מובחנים עם סרטן הרמונית גרורתי. ובשנים האחרונות, אני כבר מציין את זה עכשיו כי אני תכף טיפה יאריך בדיבור, יש תרופות חדשות, אחת זה אקסטנדי, והשנייה זה אבירטרון, שפועלות. אחת, אקסטנדי, זה תרופה, זה בעצם מעכב קולטן לטסטוסטרון הרבה יותר מתקדם והרבה יותר אפקטיבי. והתרופה הנוספת, אבירטרון או הזיתי, גם מה שאתם מכירים, זו תרופה שבעצם יודעת להתערב במנגנון ייצור הטסטוסטרון, וגם על זה אני אגיד כמה מילים. יש היום עוד תרופות, יש את הפלוטמייד שהיא כמו האקסטנדי שמנסים להכניס אותה לסל, יש עוד תרופות מאוד מאוד דומות, אבל זה העיקרון פחות או יותר, וזה רק בשביל ברמת ההבנה שתבינו איפה אנחנו נמצאים, כי תכף אני אראה לכם קצת נתונים מה התרופות האלה עושות. מה שעוד חשוב אז להדגיש, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לטיפולים החדשים, זה שלמעשה מה שאנחנו עשינו עד 2004 היה לתת את הסירוס הכימי, וברגע שהמטופל מפתח עמידויות לסירוס, לא היה לנו יותר מדי כלים לתת טיפולים אז. מה שאנחנו היינו עושים עוד כל מיני מניפולציות הורמונליות כאלה ואחרות, היינו נותנים אסטרוגן, היינו נותנים את הקזודקס במינונים יותר גבוהים. זה הכלים שהיו לנו, בעיקר מעקב אחרי המטופלים, טיפול תומך טוב, אבל מעבר לזה לא היה לנו אופציה נוספת. וב-2004 התפרסמו שני מאמרים שהראו שיש כימותרפיה מאוד מסוימת שמובילה לגם שיפור בתוחלת החיים וגם שיפור באיכות חיים, נקראת טקסוטר, וזה מה שאתם רואים פה בשקופית. ולמעשה עד 2010, מ-2004 ועד 2010, כל מטופל שהמחלה שלו התקדמה על גבי טיפול הורמונלי מסרס, היו מקבלים את הכימותרפיה הזאת, שהייתה עוזרת ברובם, לרוב המטופלים, לאיזשהו פרק זמן. אתם רואים פה שזה מיוצג את איזה שהפיסה יורד, ואחר כך מתקדם, ונורא חשוב לי להראות לכם את זה, בגלל שתכף תראו שכל התרופות החדשות שנכנסו, בהתחלה לפחות, ההתייחסות אליהם הייתה שהמטופלים אמורים לקבל את זה אחרי הכימותרפיה, מה שנקרא פוסט-טקסוטר, ורק למאוחר יותר, התרופות החדשות התחילו לנסות אותן בשלבים יותר מוקדמים. אבל אם אתם מסתכלים פה על הטיימליין, חשוב להבין ברמה הפיתוחית שבהתחלה רוב התרופות החדשות נוסע במטופלים שנמצאים כאן, בשלב הזה שבו הם מפסיקים להגיב לכימותרפיה, ואז רוצים למצוא להם עוד פתרונות, וזה כבר שלב די מתקדם וסופני של המחלה. אבל כמו שתראו עוד מעט, אנחנו בהמשך העברנו את הטיפולים האלה לשלבים יותר מוקדמים לפני הכימותרפיה, והיום אנחנו גם משתמשים בחלק מהטיפולים האלה עוד הרבה לפני כן, כשאנחנו מתחילים את הסירוס, בשלבים הרגישים לסירוס, ותכף אני אתן לכם נתונים על הארד, אבל היה חשוב לתת את ההקדמה הארוכה הזאת כדי שתבינו איך, איך, איך אנחנו חשבנו בזמן שפיתחנו את הטיפולים החדשים האלה. אז נתחיל עם התרופות הביולוגיות, רק אני אגיד שני מילים, באמת הזכרתי את הקסטנדי או את הפלוטמייד ואת האבירטרון. אז באמת, אתם לא צריכים לזכור פה שום דבר, זה איזו שקופית מורכבת שמסבירה את הפיזיולוגיה של הטסטוסטרון בתאים, אבל מה שאני כן רוצה שתראו זה שיש תרופה חדשה שבאה ומתערבת בייצור של הטסטוסטרון. בהתחלה חשבו שזה בעיקר יעבוד על בלוטת יותרת הכליה, אבל בהמשך המחקרים הראו שבעצם אחד המנגנונים העיקריים שבו התאים הסרטניים מפתחים עמידות לסירוס, זה ההבדל שהם מייצרים בעצמם את הטסטוסטרון. התאים עצמם מייצרים את הטסטוסטרון, ולכן התרופה הזאת שפותחה הבירטרון או הזייטיגה, היא בעצם באה לטפל ספציפית לא רק בבלוטת יותרת הכליה שיודעת לייצר טסטוסטרון לפעמים, אלא בעיקר למה שהתאים והרקמה הסרטנית בעצמם מייצרים, ובצורה הזאת הצליחו פתאום לראות תוצאות מאוד מרשימות, ולי יש חלק מהמטופלים שמקבלים את התרופה הזאת במשך שנים, בלי שהמחלה מתקדמת בכלל. אז זה בכלל הצלחה גדולה, במשהו שפעם לא היה קיים, והתרופה השנייה זה מה שאמרתי, אנזלוטמייד, או תרופה אחרת, הפלוטמייד, שאלה תרופות שיודעות לעכב את הקולטן לטסטוסטרון, אבל בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית מאשר הקזודקס או הביקלוטמייד שאנחנו משתמשים בו בתחילת הטיפולים. וזה פחות או יותר רשימה של תרופות שנכנסו לסל משנת 2004, ואתם יכולים לראות שאנחנו מחלקים אותם לכימותרפיה, לטיפולים ביולוגיים חדשים שכבר הזכרתי. אימונותרפיה נכנס לפי ה-FDA איזשהו טיפול שכבר לא קיים היום, ככה שזאת לא אופציה. למעשה החברה הזאת היא פשטה את הרגל, וזה גם טיפול מאוד מורכב. וכמעט אף, אנחנו לא חושב שמישהו מאיתנו כמעט שלח מטופלים לטיפול הזה, שזה עוד היה אפשר, זה גם כמובן לא היה בסל אף פעם. ויש את, את האיזוטופים, שגם על זה אני אדבר. יש את הרדיום 223 שהולך לעצמות ויודע לעשות קרינה מקומית בעצמות, ויש היום תרופה חדשה שאני טיפה אדבר עליה בהמשך. במקביל גם מתפתח כל הקונספט של טיפול בונה עצם, והרעיון שם זה למנוע את האפקטים המאוחרים של הגרורות בעצמות. רוב המטופלים עם סרטן הרמונית, הגרורות שלהם דבר ראשון וברובם הולכים לעצמות, ולכן זה יצר כל מיני בעיות כמו שברים וכאבים חזקים ופגיעה בעמוד השדרה וכיוצא באלה, ולכן גם שם היו כמה התפתחויות ב-15 שנים האחרונות. וזה פחות או יותר, כשמסתכלים על טיימליין, זה פחות או יותר הזמן שכל התרופות האלה נכנסות. אתם יכולים לראות שמ-2010 התחילו להיכנס תרופות חדשות, הכימותרפיה, קבזיטקסל, הבירטרון שהזכרתי, האנזלוטמייד, הרדיום, כל אלה נכנסו לפרקטיקה בשנים האלה עד 2014. וכאן אני, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אתם יכולים לראות כאן בשקופית אחת את העבודות השונות ואת ואת התוצאות של מטופלים לאורך שנים של מעקב אחרי שהם קיבלו את התרופות השונות במחקרים הקליניים. ואתם יכולים לראות תמיד שהעקומה העליונה יותר, זאת העקומה של המטופלים שקיבלו את הטיפול ושזה שיפר להם. אבל תחשבו שהיום יש את האפשרות לתת, את כל הטיפולים האלה, ולכן למעשה לעומת לא לתת שום דבר, העקומות כמובן הרבה יותר נפרדות לטובה לעומת מה שהיה לפני 10 שנים. אחרי ש... עכשיו, כל המחקרים האלה על התרופות שציינתי נוסו בשלב הראשון אחרי שהמטופלים קיבלו כימותרפיה, אחרי שהם קיבלו טקסוטר, ואז אמרו, רגע אחד, אם זה עובד כל כך טוב ויש תרופות ביולוגיות עם הרבה פחות תופעות לוואי שהמטופלים יכולים לסבול אותם בצורה הרבה הרבה יותר טובה, אז למה שלא נתחיל את הטיפולים האלה יותר מוקדם? למה לא ברגע שהמטופל מפתח עמידות לסירוס, כבר אז נתן את הטיפולים הביולוגיים? וכאן אתם רואים שתי עבודות, אחת עם הבירטרון והשנייה עם הקסטנדי, עם האנזלוטמייד, שמראים שגם שם, כשנותנים את הטיפול לפני הכימו, יש יתרון ברור למטופלים שקיבלו את התרופות האלה, לעומת אלה שלא קיבלו את התרופות האלה. ולכן, בשנת 2015 פחות או יותר, אפשר לומר, 2015 נדמה לי, כבר בסל הבריאות בישראל אפשר היה לתת את התרופות הביולוגיות לפני הכימותרפיה. וכאן אתם יכולים לראות פחות או יותר, עוד פעם אתם מסתכלים על השקופית ועל הטיימליין, אתם יכולים לראות שעדיין הכימותרפיה היא נמצאת במרכז פה כאיזשהו שלב שנותנים את הטיפול הזה, אבל כבר אפשר לתת טיפולים לפני הכימותרפיה, ואותן תרופות אפשר לתת גם אחרי הכימותרפיה, במיוחד את הכימותרפיה הנוספת שנקראת ג'פטנה, שפותחה למטופלים שפיתחו עמידות לדוסי קצה, אבל כאן בעצם יש לנו הרבה מאוד אפשרויות לטיפול עבור המטופל המסוים, ברגע שהמחלה שלו מתקדמת. וזה בעצם הוביל להתחיל להסתכל על המחלה בצורה אחרת. אנחנו ברגע שמטופל מפתח עמידות, אז אנחנו כבר לא אומרים לפני, השלב לפני הכימו ושלב אחרי הכימו, אלא בעצם אנחנו אומרים עכשיו אנחנו מסתכלים על, על, על קווי טיפול ראשון, שני, שלישי, בלי קשר לכימו. יש מטופלים שאנחנו חושבים מבחינה קלינית שעדיף לתת להם קודם כל כימותרפיה ואחר כך ביולוגיה. יש מטופלים שאנחנו חושבים שעדיף לתת להם ביולוגיה ואחר כך כימיה. אתם שואלים כאילו מה עומד בבסיס של השיקולים? האמת שאין לזה שום הגדרות ושום הנחיות. זה יותר עניין של הניסיון של הרופא ותפיסת העולם שלו. אני יכול להגיד לכם שבמקרה שלי, מטופלים שהמחלה שלהם מתקדמת יותר מהר, שהמחלה שלהם נראית יותר אגרסיבית, שהם יותר סימפטומטיים, שיש להם יותר כאבים, ומשך הזמן שלקח מהיום שהם התחילו את הסירוס ועד שהם פיתחו עמידות לסירוס, כל אלה, אלה שיקולים שמובילים אותי יותר לכיוון של כימותרפיה בהתחלה. ולעומת זאת, המטופלים שזה הרוב, שהמחלה שלהם מתקדמת הרבה יותר לאט, אלה מטופלים שאני מעדיף לתת להם טיפולים ביולוגיים לפני שאני נותן את הכימותרפיה. כי יש לי הרגשה שזאת שאלה שתשאלו בפאנל בסוף. אני אתן לכם את התשובה. אני רק שתי שקופיות על נושא של טיפול תומך עצם. נכנסו לעניין הזה כמה קבוצות של תרופות. העיקריות שבהם זה הביספוספונטים, או מי שמכיר את, את התרופה שקוראים לה זומרה, שהיא בעצם מורכבת מאיזשהו מינרל שיודע להתחבר לעצם ולעשות שם, לשנות שם את המנגנונים שגורמים לפירוק עצם או ליצירת עצם. יש שם כל הזמן איזשהו מין חוסר איזון בין התהליכים של ייצור ופירוק. והתרופה הנוספת זה תרופה ביולוגית, נוגדן, שיודע להתקשר ספציפית לאיזשהו מנגנון שמה, שנקרא רנקל. התרופה עצמה נקראת אקג'יבה או דנוזומב, ונותנים את זה בזריקה מתחת לאור. את הזומר נותנים לווריד, ויש מחקרים שישבו בין שתי התרופות האלה וראו איזשהו יתרון לאקג'יבה, ולכן אנחנו רובנו נותנים היום את התרופה, זה גם הרבה יותר נוח לתת אותה, והיא גם כנראה קצת יותר יעילה בשמירה על העצמות של המטופלים, ובדרך כלל אנחנו נותנים את זה, אבל אני חייב להגיד שהתרופות האלה הן תרופות שחייבים לתת אותן רק אחרי שביררנו שהשיניים שלכם תקינות ואין שם שום בעיות בשיניים, כי אם יש בעיות בשיניים זה מאוד מאוד מעלה את הסיכויים לאיזושהי תופעת לוואי שנקראת אוסטאו-נקרוזיס, נמק בלסת, שיכול להיות קטסטרופלי, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלה. אז אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על התהליך עצמו בשנים האלה, 2010-2015, אתם יכולים לראות פה את רשימת הטיפולים שעמדו לרשותנו לפני כארבע שנים. ואז השאלה שנשאלה באותם שנים הייתה, אם זה עובד כל כך טוב בשלב העמיד לסירוס, למה לא להעביר את הטיפולים האלה, גם הכימותרפיות, גם הביולוגיים, לשלב הרגיש לסירוס. וכאן אני מראה לכם כמה עבודות שהתפרסמו ב-2015-2016 שהם מוכיחים שיש יתרון משמעותי גם בתוחלת החיים וגם בזמן שלוקח עד שמפתחים עמידות לסירוס אם מוסיפים כימותרפיה, טקסוטר, כמו במקרה פה של המחקר שנקרא צ'ארטד. ובאותו מחקר גם הלכו ובדקו אם יש קבוצת חולים שמרוויחה יותר מהטיפול לכימותרפי בהתחלה, אם יש קבוצת חולים שמרוויחה פחות, והם מעלו על זה שבעצם אם יש נפח יותר גדול של מחלה, אז יש יותר רווח בלהוסיף כימותרפיה בהתחלה, ולעומת זאת אם יש נפח קטן של פחות מארבע גרורות, ואם זה הגרורות הן רק בעצמות ובלוטות הלימפה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אז יש פחות יתרון בלתת כימותרפיה בהתחלה. וכאן אתם רואים סיכום כזה של שלושה מחקרים, ששניים הם היו מאוד מאוד חיוביים, שבעצם יצרו את הפרקטיקה החדשה שאומרת שמטופל שמגיע עם גרורות מההתחלה, אנחנו נרצה לתת לו טיפול הורמונלי מסרס וכימותרפיה, שישה מחזורים של טקסותר, וזה ללא ספק, כמו שאמרתי, גם מעלה את תוחלת החיים בצורה משמעותית, וגם מעלה את, את הזמן שלוקח עד שהמטופל מפתח עמידות לסירוס. ואז באותן שנים אמרו, שאלו את אותה שאלה גם על התרופות הביולוגיות המתקדמות, למה שלא נוסיף אבירטרון, למה שלא נוסיף אנזלוטמייד, אוקסטנדי, בשלבים המתקדמים, ולהפתעתנו או לא להפתעתנו גילינו שבעצם אנחנו מקבלים את אותן תוצאות. זאת אומרת, גם פה יש יתרון ברור לטובת מי שמקבל את התרופות בהתחלה. ואתם יכולים לראות פה את הדוגמאות, יש פה שני מחקרים שמראים את אותו דבר, ולמעשה זה הוביל לסטנדרט חדש שאומר שאפשר לתת למטופלים תרופה ביולוגית כמו אבירטרון או אנזלוטמייד בפני כשהמטופל עוד רגיש לטיפול לסירוס. ההבדל דרך אגב הוא שכימותרפיה נותנים שישה מחזורים וזהו, ואז בהמשך אחר כך מקבלים רק את הזריקות. אם נותנים את הביולוגיה אז נותנים את זה לאורך כל התקופה. ולכן כשבדקו באופן כללי, לא עשו אף פעם מחקר ראש לראש בין כימו בהתחלה לביולוגי בחזרה בהתחלה, את זה עוד לא עשו אף פעם, אבל כשמסתכלים על הנתונים ומנסים להשוות, ויש איזשהו מחקר מסוים שאפשר היה לעשות את זה בצורה די מבוקרת שנקרא סטמפיד, אז במחקר הזה הראו שבעצם מבחינת סרווייבל, הישרדות, תוחלת חיים, איכות חיים וכולי וכולי, אין הבדל בין שתי הגישות. מה שכן יש הבדל זה שבטיפול הביולוגי לוקח קצת יותר זמן עד שה-PSA מתחיל לעלות תוך כדי הטיפול ההורמונלי, אבל שוב, אז אני מזכיר לכם שכימותרפיה נותנים רק שישה מחזורים ואחרי זה ממשיכים רק טיפול הורמונלי מסרס, עם הביולוגי ממשיכים עד שמפתחים את העמידות, ולכן העמידות שם היא עמידות גם לביולוגי, לא רק לסירוס. עם הכימותרפיה אפשר עוד לחזור אחר כך, כי עוד לא התפתחה עמידות. אז זה איזשהו ניואנס קטן, אבל כמו שאתם רואים, מבחינת תוחלת חיים אין הבדל. אז אנחנו שואלים בעצם מבחינת ההשוואה למי תעדיף לתת את זה או למי תעדיף לתת את זה, וגם כאן אין לנו תשובות חד משמעיות, אין לזה הנחיות ברורות, אבל רובנו מעדיפים בדרך כלל להתחיל, טיפול ביולוגי לרוב המטופלים, בטח למבוגרים, בטח למטופלים שיש להם עוד מחלות או שהם במצב כללי לא 100%, ולפעמים אצל מטופלים צעירים יותר עם מחלה מאוד מאוד צוערת, הנטייה שלנו זה לבחור יותר בכימותרפיה, אבל שוב, זה עניין באמת מאוד מאוד אישי בין המטופל לבין החולה. אני תמיד מעלה את שתי האפשרויות ומדבר עליהן עם מטופל ומנסה לחוש אותו ולראות גם איך הוא מרגיש סביב האופציות השונות, ולפי זה מקבלים החלטה, כי בעצם אין פה טעות, אנחנו לא טועים במה שנחליט, זאת רק החלטה, רק לבחור. באותה הזדמנות אני רק רוצה להתייחס לאותם קבוצת, כי יש לנו פשוט נתונים, אותם מחקרים שקצת הלכו והסתכלו, מה קורה לאותם מטופלים שיש להם מעט מאוד מחלה. יש מטופלים שכשהם מובחנים, הם מובחנים מחלה בהרמונית, ומובחנים בעוד כמה בלוטות באגן, למשל. אז מה היום מטופלים האלה? איך לטפל בהם? כן, בעיקרון הם כבר מוגדרים כמטופלים שהמחלה התפשטה, אבל היא לא מאוד מאוד התפשטה, המחלה עוד רק באגן. ולצורך העניין, אם יש רק גרורה אחת נניח באיזושהי חוליה או באיזשהו עצם באגן, האם יש טעם לעשות טיפול נוסף מעבר לטיפול התרופתי? וכאן אפשר לראות באותה סדרה, באחת הסדרות שכבר בדקו בין לתת או לא לתת טיפול ביולוגי, בין לתת או לא לתת טיפול כימותרפי, את אותם מטופלים שקיבלו טיפול נוסף, אם זה ניתוח או אם זה קרינה, להרמונית, לאזור של האגן, לאזור של הבלוטות, לאזור של הגרורה הנוספת, והנתונים פה מראים שיש יתרון בלוסיף גם איזשהו טיפול מקומי על הטיפול התרופתי. וזה נתונים שהם חשובים לנו, אנחנו תמיד הרגשנו שיש בזה משהו ואנחנו נתינו אצל המטופלים האלה לתת להם איזושהי תוספת של טיפול ממוקד, אבל יש גם נתונים שמראים שזה באמת מועיל. אז אם אנחנו מסתכלים כרגע על התמונה, אני מדבר כרגע על 2017-2018, אז בעצם מטופל שמובחן עם מחלה מתקדמת, הוא מטופל שמקבל טיפול הורמונלי מסרס, דיברנו על זה, פלוס תרופה ביולוגית או תרופה כימותרפית בהתחלה, ובהמשך את התרופות הנוספות שאני הצגתי בפניכם, אחת אחרי השנייה, לפי סדר שהרופא בוחר, וזה נכון להיום פחות או יותר הטיפולים שהם בסל, טיפולים שאנחנו יכולים לתת אותם, וללא ספק שיפרו בצורה משמעותית מאוד את תוחלת החיים ואת איכות החיים של המטופלים עם מחלת סרטן גרורתית גרורתית. עכשיו אני אדבר כמה דקות על הטיפולים החדשים שאנחנו מכניסים אותם. הטיפולים שאני כרגע מראה לכם הם במחקר, הטיפולים שאני מראה לכם כרגע הם לא בסל, אבל הם טיפולים שאפשר לקבל אותם, זאת אומרת, ואנחנו גם נותנים אותם. אז הכיוון החדש המעניין שאנחנו יצאנו כבר לתת אותו לפחות בשיבה למשהו כמו 70 מטופלים, זה הטיפול הטרנוסטי הזה, זה טיפול שבעצם מכוון לאיזשהו טרגט שאפשר לסמן אותו באמצעות הדמיה. אנחנו מדברים על הלוטיציום PSMA. PSMA זה חלבון שיושב על קרום התאים הסרטניים, על האמברנה של התאים הסרטניים. יש לו תפקידים שונים ושונים, אבל זה לא כך חשוב. אנחנו משתמשים בו כסמר. והפט PSMA שכולכם מכירים, משתמש באיזוטופ להדמיה. איזוטופ שבו בעצם אותו איזוטופ קשור למולקולה שיודעת להיקשר לחלבון, ל-PSMA, מסמנת אותו, ואז אפשר באמצעים של הדמיה, של רפואה גרעינית, לזהות איפה יש מחלת סרטן ואיפה אין מחלת סרטן, ובצורה הזאת היא להעריך את התפשטות המחלה. אמרו אנשים, בואו נעשה משהו אחר, בואו ניקח את אותה מולקולה שיודעת להתקשר ל-PSMA ולחבר אותה לאיזוטופ אחר שנותן קרינה מסוג אחר שיודעת להרוג את התאים, ואז בעצם פיתחו כמה איזוטופים כאלה, אחד מהם זה הלוטיציום 177, היום משתמשים גם באיזוטופים אחרים באותה מטרה, כשהרעיון הוא שבצורה הזאת אנחנו בעצם מביאים בצורה מקוונת את האיזוטופ, את הקרינה, לאותם גרורות שנמצאות בגוף של המטופל ומטפלות נקודתית בכל הגרורות. וניסיונות כאלה היו בעבר שלא כל כך הצליחו, אבל הטיפול הזה עושה רושם שהוא הרבה יותר יעיל. יש סדרות שכבר התפרסמו, אני לא אעלה אתכם יותר מדי, אבל יש סדרות שהתפרסמו שמראים שאם אנחנו הולכים מטופלים במצב יחסית טוב ושלא קיבלו יותר משני טיפולים לפני כן בשלב העמיד בסירוס ומקבלים את הטיפול הזה, אפילו רואים תגובות ברמה של 60-70%. אני יכול לומר שאצלנו בניסיון של המרכז שלנו, שאנחנו נתנו בערך ל-70 מטופלים את הטיפול הזה, קודם כל אנחנו בוחרים בדרך כלל מטופלים אחרי שהם כבר כן קיבלו לפחות 3 קווי טיפול, הם בדרך כלל כבר בשלב יותר מתקדם של המחלה, חלקם כבר בשלב ממש לקראת שלב סופני, ואצלנו אנחנו ראינו משהו בסביבות 40% תגובות יפות, זאת אומרת תגובות שמתבטאות בירידה של PSA בצורה מאוד מאוד משמעותית, ושיפור קליני מאוד מאוד משמעותי, וזה אחד הכיוונים שאנחנו היום כבר מאפשרים למטופלים טיפולים, זאת כמו שאמרתי, זה עוד לא בסל, הביטוחים כבר יודעים על הטיפול הזה, וחלקם גם מממנים אותו, חלקם לא, וזה טיפול אחד. אי אפשר היום כמעט לדבר כמעט על אף מחלה בסרטן, בלי להזכיר את שני הברנשים האלה שקיבלו לפני שנה את פרס נובל לרפואה. אלה שני אנשים שבעצם על הבסיס של העבודות, על מחקר שלהם, אנחנו הצלחנו להבין טוב יותר את המערכת החיסונית ואיך היא עובדת על הסרטן. שוב, אני לא אכניס אתכם פה לפרטי הפרטים, אבל בעיקרון יש פה איזשהו מעגל שקשורים אליו הרבה מאוד מולקולות שדוחפות את המערכת החיסונית לפעול נגד הסרטן, אבל יש גם הרבה יותר מולקולות שמעכבות. ומה שהם גילו זה שני מנגנונים מאוד משמעותיים שמעכבים את הפעילות של המערכת החיסונית נגד הסרטן, ועל הבסיס הזה פותחו כאן מספר תרופות שפועלות בצורה פנטסטית במחלות אחרות. אני מדבר על מחלות כמו מלנומה או סרטן כליה, ולאחרונה גם סרטן ריאות, ועוד יותר לאחרונה גם סרטן של שלפוחית שתן וסרטנים של צוואר, של ראש וצוואר. אבל בגדול אנחנו רואים שזה איזשהו מנגנון שיש לו פוטנציאל לעבוד בכל המחלות, וגם בפרוסטטה עשו כבר כמה מחקרים, והמחקר האחרון שהתפרסם, שלדעתי הוא כמובן מאוד מאוד ראשוני ועוד לא מבטיח יותר מדי, אבל מראה שיש איזשהו סיגנל, זה המחקר הזה על קיטרודה ומטופלים שפיתחו עמידות הסירוס. וזה קצת קטן, אבל אפשר לראות שמשהו כמו 5% עד 8% מהמטופלים הגיבו יפה לטיפול. מה שאני יכול להגיד לכם, כל מיני אחוזים מאוד נמוכים, ואנחנו צריכים ללמוד, יש הרבה מאוד מחקר וניסיון להבין היום מה מבדיל בין סרטן הרמונית, למשל, למלנומה, שגורם למלנומה להגיד כל כך טוב לטיפול, ולסרטן הרמונית הרבה פחות טוב, והם באים עם עוד כל מיני גישות אחרות, כמו ניסיון למצוא חיסונים יותר מדויקים, ואז לשלב בין התרופות הביולוגיות לבין חיסונים וכולי וכולי, עושים הרבה דברים כדי לנסות לשלב בין כל מיני דברים, גם בין כימותרפיה לבין אימונותרפיה, אבל באופן כללי יש פה איזשהו סיגנל התחלתי. המטופלים שמגיבים, דרך אגב, הם מטופלים שמגיבים לאורך הרבה מאוד זמן, שזה אנחנו רואים גם במהלכות אחרות, וזה הדבר שכל כך מבטיח באימונותרפיה, שאתם נותנים, שנותנים טיפול שלרוב המטופלים הוא יחסית בטוח, ורואים תגובות לאורך שנים אחר כך, ואנחנו מקווים שגם נראה את זה בהרמונית. ואז בכל זאת, עם כל האופציות הטיפוליות שקיימות, אנחנו שואלים איזה תרופה לתת למי, ובתוך זה גם נכנס כל הנושא של הגנומיקה. היום אנחנו יודעים, בניגוד לעבר, אנחנו יודעים לקחת רקמה סרטנית ולהסתכל על הגנום שלה ולגלות מוטציות, ואחד הדברים שאנחנו גילינו בסרטן הרמונית זה שיש מרכיב מאוד מרכזי לגנים מסוימים במחלה הזאת שאחראים על תיקון נזקי DNA. שני הגנים המפורסמים ביותר שעושים את הדבר הזה זה BRCA1 ו-BRCA2. למי שזה נשמע לו קצת מוכר, השמות האלה זה הגנים שעוברים במשפחות של מטופלות עם סרטן שד ושחלות, ומסתבר שזה גם עובר במשפחות עם סרטן הרמונית. וטיפול, ולאחרונה פותחה, בשנים האחרונות פותחו תרופות ביולוגיות שיודעות להתערב בצורה מאוד מיוחדת עם המנגנונים האלה, וגורמים למוות של תאים, של תאי סרטן, שיש להם את הפתולוגיה הזאת, ואתם יכולים, ולהפתעתנו גילינו בשנים האחרונות, שקרוב לרבע מהמטופלים עם סרטן הרמוני, יש להם איזושהי מוטציה באחד הגנים האלה, אם זה BRCA1, BRCA2, או גנים אחרים, שהם משתתפים במנגנונים האלה, ותוצאות של מחקרים קליניים, כמו שאתם רואים פה למשל, עם תרופה שמעכבת את המנגנון, שנקראת אולפריב, יודעים לתת תוצאות מאוד מאוד יפות לאותם מטופלים שיש את המוטציות. מה שהיה מאוד מעניין לגלות בשנה האחרונה, זה שחלק מהתרופות שאנחנו נותנים, כמו למשל לאבירטרון, גם כן גורם להפרעה בתיקון נזקי DNA, ואז אמרו בואו נשלב בין אולפריב, למשל, או תרופות אחרות שעושות את מה שהראיתי לכם כרגע, לבין אבירטרון, שזו תרופה שדיברנו עליה מקודם, וגם פה זה הוצג לפני שנה, וזה כבר התפרסם, שיש יתרון במתן השילוב של שתי התרופות לעומת אבירטרון לבד, עבור המטופלים. כאן אנחנו רואים את זה אצל אלה שיש להם מוטציה, אבל זה גם עובד אצל אלה שאין להם מוטציה, וזה מחקר ראשוני, ועוד צריך לעבות את זה, וצריך להוכיח את זה, אבל זה כיוונים נוספים שבהם אנחנו הולכים, כדי לנסות ולשפר את הטיפולים הקיימים. אז עכשיו, זה לא, הטיפולים האלה כמובן הם לא באים בחינם, תמיד הטיפולים האלה מלווים בתופעות לוואי ופגיעה כלשהי באיכות חיים שצריך להתמודד איתה, וכל הדברים האלה אנחנו מנסים להתמודד. והיום ב-2019, כמו שאתם רואים, אלה האופציות הטיפוליות שיש למטופלים בשלבים השונים של טיפול במחלה גרורתית, אם בשלב ה... רגיש לסירוס, ואם בשלב של להעמיד לסירוס. יש תרופות נוספות שהן עוד מחוץ לסל, וזה פחות או יותר התמונה הרחבה של הטיפולים שיש לנו בחולים במחלה גרורתית. תודה.